נקודה של 30 דקות פחות, נעבוד מעניינים.
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור, שלום לצביקה אורון.
אהלן.
מה המצב?
מעולה.
שותף טרי, טרי, טרי.
לא כזה טרי, כבר השנה, לא?
תשעה חודשים.
תשעה חודשים, זה טרי אחי.
טרי בפודקאסטים, הוא אמר לפני שהתחלנו את ההקלטה, שזה פעם ראשונה שהוא עושה משהו כזה והוא מתרגש.
תגיד, אתה מתרגש? אתה מתרגש יותר מהפודקאסט הראשון שלך, או התרגשת יותר בטיסת סולו הראשונה שלך בחיל האוויר?
טיסת סולו הראשונה.
כן? אוקיי.
לקחה איזה שנייה לחשוב על
זה. תאר לי את התחושה.
הטיסת סולו הראשונה.
כן.
תחושה של חוסר אחריות של מי שנתן לי לעשות את זה. אחרי 30 טיסות נותנים לילד בן 19 לקחת מטוס, לא איתו לאוויר, לעשות כמה הקפות לבד. זה היה עזוי. כולם עוברים דרך אגב את אותה חוויה, אתה בא, ממריך, אתה מנתק, כולם צועקים במטוס, צועקים.
מה זה צועקים?
חוזרים צרודים. אתה פשוט צועק בתוך המטוס.
למה אתה צועק?
צועק, אתה משחרר את זה
לחץ ענק. כמו בלונה פארק
כזה, שצועקים? אתה משחרר את זה לחץ ענק שיוצא ממך, והוא משתחרר, ואתה צועק את השלוש דקות הראשונות שאתה באוויר, ואתה נרגע קצת, תפס על עצמך, ואיכשהו חוזר לנחיתה. אבל זה, האמת שעלית פה נקודה שהרבה זמן לא חשבתי עליה, והיא הייתה וואו.
מה הטסת?
אז בקורס טייס טסנו מטוסים רגילים שטסים בקורס טייס.
כן, אחרי קורס טייס.
נכון, אחרי קורס טייס הוספתי לטייס כטייס תובלה, ומאז אני טס על מטוסים שנקראים צופיות, עושים משימות מודיעין, וזהו, מילואים פעם שבוע.
אבל עדיין טס.
כן.
כלומר, לא זנחת את ה...
לא, פעם בשבוע, אתמול בלילה טסתי, עד שתיים בלילה.
וואלה, איזה יופי.
ומה התחושה כשטסים?
האמת שזה די שגרתי כבר.
מגיע עד הילד, מביא את המשקעות, רואים איזה סרט, הולכים לישון, מה התחושה?
אצלנו זה רחוק מזה, את האמת. אבל את האמת שזה די סטנדרטי, בעיקר הופך לעניין כזה של הווי עם החבר'ה מטייסת.
ואוקיי, אז טסת בחיל אוויר כמה שנים, השתחררת משם, מתי?
אז את האמת שתוך כדי השירות עשיתי גם תואר ראשון ושני בהנדסה, והשתחררתי ב-2008, אחרי 8 שנים.
אוקיי.
ואז, את האמת שתוך כדי התואר השני, הייתה את התאונה של אסף רמון, ושותף שלי ואני היינו די מזועזעים מזה שאין פתרון לבעיה הכל כך אקוטית הזאת.
מה הבעיה?
שהולכת וחוזרת על עצמה ש... טייסים יכולים לאבד את ההכרה.
מה שנקרא ורטיגו?
מה שנקרא ג'ילוק, ג'ילוק of conscience.
בוא שניה נבין מה קרה שם, כי לא כולם בעניינים.
אז אסף, הבן של אילן רמון,
זכרונו לברכה.
זכרונו לברכה, כמובן ששניהם. הוא ביצע איזשהו תמרון של מטוס, ומה שקורה בעצם, יש שהדם לא מצליח לעלות חזרה מהרגליים לכיוון מרכז הגוף ולראש, ובאיזושהי נקודה מסוימת ששטף הדם למוח יורד, המוח פשוט עובר להייברנייט.
עושים כזה קיבוץ, לא יש איזה תרגיל, נכון, עושים כזה קיבוץ.
נכון, עושים איזשהו קיבוץ כזה, וגם יש ג'יסוד ברגליים שאמור לעזור בעצם לדחוף את הדם חזרה למעלה, אבל בתמרונים מאוד חריפים, אז הגוף לא מצליח להתאושש מזה, והג'יסוד לא עוזר. ואז הגוף, ואז בעצם נכנסים לצו של אילפון, לוקח 20, 30, 40 שניות להתעורר, ולפעמים זה מאוחר מדי. אז לא הצלחנו להבין למה אין פתרון לבעיה.
וזה מה שקרה לו.
וזה מה שקרה לו.
פשוט הוא מתעלף ומטוס התרסק.
כן.
אוקיי.
וכמובן שלא מספיק לפתח רק סנסור שייתן אינדיקציה שתופעה כזאת קורית, אלא גם צריך להתחבר למטוס, ולבוא ולהגיד למטוס, תתיישר רגע, תטוס במעגלים עד שאתה יעשית עורר ויקח שליטה. אז בנינו בעצם את כל הארכיטקטורה הזאת, התחלנו, הדבר הזה קיבל תאוצה רצינית שהיינו ב... תוכנית של סינגולריטי בנאסה, 3 חודשים.
היית אז חייל או שכבר היית אזרח?
השתחררתי.
השתחררתי כבר. הייתי לוחי צבא בעצם, באוניברסיטת הסינגולריות.
סינגולריטים בנאסה.
כן.
אחלה.
אז שם יצרנו קשר עם חבר'ה מהסגל שהיו שני אסטרונאוטים, שהפכו לימים לחברים טובים, והם עזרו לנו לצבור הרבה מאוד דאטה, שעזר לנו לשפר את הסנסור ואת האלגוריתם. עשינו מחקרים בנאסה, והמוצר קיבל איזושהי תפנית קלה לכיוון החלל, שלא הרזיק לאור הזמן, אבל אפשר לנו לבוא ולבגר את המוצר ולאפשר מוצר שיהיה מספיק מעניין ובשל לטוס המטוסים אמיתיים.
מה היה המוצר? מה תכנת?
סנסור של שם תוך קסדה של טייס. הוא מנטר את זרימת הדם למוח, ונותן אינדיקציה כשהזרימת הדם יורדת תחת איזשהו סף מסוים.
וכמה זמן מהרגע שבו החלטתם שאתם רוצים להקים את החברה הזו, לפתח את המוצר הזה, ועד שהתחלתם למכור אותו?
אז את האמת שבסוף היינו לקוח אחד, שהוא היה גם הצ'אנל וגם הלקוח, וזו אלביט. אלביט בעצם רכשה זכויות בלעדיות על התחום הזה. והנקודה שבה הבנו שאנחנו רוצים בעצם לוותר על הזכויות של המוצר הזה, היא כשהתקשורת מול לוקיד ובואינג, שהם בסוף בעלות הפלטפורמה שצריכות להתמשק עם הטייס האוטומטי, לא היו כל כך סמוכות לתקשר עם חברת סטארט-אפ קטנה שרצה להתערב בה.
כמה מימון היה לכם אז?
כמעט כלום. משרד הביטחון אימן אותנו בכמה מיליוני שקלים בודדים. ואז בעצם נכנסנו לאלביט. אלביט תמכה גם בהשקעה וגם בכוח אדם בפיתוח. והמוצר הבשיל, והיום הוא טס במטוסים ברחבי העולם.
מטוסי קרב?
רק מטוסי קרב.
רק מטוסי קרב.
מאיזה שנה זה במטוסים?
מ-2014.
ואתה יכול לדעת כמה חיים המוצר הזה הציל? מה הסטטיסטיקה של התאונות כמו שהיה לאסף רומן זיכרונו לברכה?
אני לא יודע, אבל לא היו תאונות כאלה מאז. זה בוודאות לא בגלל המוצר שלנו, אבל המוצר שלנו עדיין בתפוצה יחסית קטנה, רק למטוסים מאוד מתקדמים. כרגע הם מתחילים טיסות בפלטפורט כמו F-22 ו-F-35, אבל לא, אין לי תשובה לשאלה הזאת.
אבל לייבבים, כמו שאני מכיר את החברה, עושה משהו אחר.
כן.
אז מה קרה מלהציל חיים של טייסים? לעזור לי בריצה.
יפה, אז כשבעצם עומרי ואני חשבנו על הרעיון של החברה הזאת, ניסינו לפתור בעיה, לא חשבנו יותר מדי.
עומרי זה השותף שלך?
כן.
אוקיי.
ואז לא כל כך צריך לגייס כסף פיננסי לטובת העניין, כי השוק היה די מוגבל. וכשסיימנו את הסיבוב מול אלביט, הבנו שיש פה מוצר שהוא מספיק מעין, שאפשר לקחת אותו למקומות אחרים, רחבים, משווקים יותר גדולים. והסתנחנו לאזור של ה-Wearable Devices, ולהשתמש באותם סנסורים בשביל לאפשר לאנשים לחיות יותר נכון במהלך אחרי היום שלהם.
באיזה שנה מדובר?
2012.
כלומר, התחיל אז הטרנד הזה של Wearable, ואמרתם, אנחנו נהיה ב-Wearable.
בדיוק.
זה קשור גם לעובדה שאתם ספורטאים? או
לא, אין קשר.
אתם ספורטאים?
ספורטאים, חלופנים ביותר. לפחות אני. אז
התחלתם את המוצר הזה של לייבבים בשוק שהוא מאוד מאוד לא אינטואיטיבי ליזמים ישראלים, כלומר להקים חברת consumer electronics, כלומר חברה שמייצרת מוצרים פיזיים שנמכרים ללקוחות הסופיים בסופו של דבר, לא היה סופר קשה לגייס כסף ולגייס תמיכה?
אז היה מאוד קשה בהתחלה. היינו, לא היינו ממש חברת קונסיום אלקטרוניקס בהתחלה. בהתחלה היינו חברה שפיתחה מערכת פיזיולוגית שהמודל העסקי היה B2B ונמכור את זה בעצם לשחקני קונסיום אלקטרוניקס שהשתמשו בעצם בפלטפורמה
הזאת. מה אתה נבנה את זה? נמכור לסוני, סוני ימכרו לקונסיומר.
כמו כל ישראלי טוב.
כן.
ועם הזמן, וכשהסתכלנו גם על השוק, הבנו שאנחנו יודעים לעשות את זה לא פחות טוב מאחריהם. והסתכלנו על העולם הזה של ה-voice computing, שאולי נדבר קצת יותר בהרחבה אחר כך, והבנו שיש פה חורים יותר גדולים מאשר רק היכולת לנטר פיזיולוגית פרמטרים שיכולים לתת אינדיקציה מסוימת, ואפשר לעשות עם זה הרבה יותר. ראינו את כל הפידביטים של העולם שמספקים עוד ליירים של אינפורמציה, אבל עם מעט מאוד יכולת להגיב לפרמטרים האלה ולאנשים לקבל החלטות או לשנות התנהגויות כפועל יוצא של אותם אינדיקציות.
ואם אני צריך בעצם לתאר את המוצר שלך, הייתה לנו פגישה, ראית לי את המוצר, זה בעצם אוזניות חכמות שמנטרות הרבה מאוד פרמטרים פיזיולוגיים של הספורטאי, וגם מאמן סוג של סירי שמאמן את הספורטאי.
נכון.
אומר לו, מעודד אותו, תעשה יותר מהר, יותר לאט, דופק שלך וכאלה.
איך עברתם מחברה שהיא חברת חומרה לחברת תוכנה בעצם? כי הרי התחלתם מסנסורים ועניינים, פתאום תוכנה.
את אחד נבות.
בגלל זה אני מעסיק אותו פה.
המעבר הוא מאוד לא פשוט. גם ה-DNA של חברת חומרה היא מאוד שונה מחברת תוכנה. צורת העבודה, המתודולוגיה, האנשים, ושילוב בחברה שבה היא מפתחת חומרה, תוכנה, אלגוריתמים, אפליקציה, קלאוד, סרבר, היא מכילה בתוך אנשים מעולמות שונים שרגילים לעבוד בצורות מסוימות, ולעשות את ההיתוך הזה בין כל אותם אנשים, זה אירוע שהוא די מורכב, לקחנו הרבה זמן, ועד היום שאני כבר לא שם, קרוב לשנה, עובדים קשה בשביל להגיע למצב שאפשר לשפר את הפרודוקטיביות של הקבוצה המולטי-דיספלינרית הזאת.
המוצר כבר בשוק?
המוצר בשוק.
איפה אפשר לקנות?
בבסט ביי. ובאתר שלנו.
כמה עולה?
הוא עולה $250.
אוקיי. לצרכן. ואפשר להזמין אותו גם לארץ?
אפשר להזמין אותו גם לארץ.
זה טוב?
החיים שלך יהיו עד הנקודה שבה השתמשת המוצר ואחריו.
אני יכול לספר במאמר מוסגר שצביקה הבטיח לי שיביא לי כזה מכשיר, ומאז כל יום שאני רץ אני מחכה, עדיין לא קיבלתי.
מחכה לך פה בתיק.
יש.
מה, רק לך? כאילו, בכל אופן, אז הלכתי עם המוצר הזה, זו שותפות שלכם והרמן קרדון, נכון?
נכון.
והדבר הזה נמכר בחנויות גם אונליין וגם אופליין, ואז החלטת שאתה פותח כיסא מפלט, ובעצם עובר לצד השני, ונהיה שותף בקרנון סיכון קרמל.
נכון.
ואיך החיים מהצד השני, כשאתה מקבל יזמים אליך למשרד ו... אומר להם לא, רוב הזמן?
וואו. קודם כל אני מנסה, ואני מקווה שאני אצליח לנסות להסתכל בפרספקטיבה היזמית, ולהזכיר את מי שאני הייתי שם הרבה מאוד זמן. וזה לא פשוט להגיד לא, כי אנשים באים עם המון מוטיבציה וברק בעיניים, ובאמת רוצים לבוא לעשות משהו משמעותי, שהוא מעבר למה ש... לבוא, להמשיך לתפקד כ-VPRD בחברת תוכנה, או לבוא ולעשות איזושהי פוזיציה מסוימת שהם עשו עד לאותה נקודה, והם רוצים לבוא עם השינוי הזה, ולפעמים אנחנו אומרים לא, לא בגלל שאנשים לא מספיק טובים, או הקומפוזיציה הכללית לא בהכרח מתאימה לפצצת ההשקעה שלנו, וזה מבאס ברמה היומית.
אתה מסביר? למי שאתה אומר לא, אתה מסביר לו למה לא, או שהוא לא מקשיב לך שאתה אומר לו לא?
אני כמעט בכל פגישה כזאת מנסה לתת איזשהו value לאותו אדם שיצא מפגישה הזאת מעבר ללא, עם איזשהו משהו שיכול לקחת ו...
אז אני אגיד לך את האמת, אני הייתי כמוך, וקצת הפסקתי עם זה, כי הם לא ממש מקשיבים.
כן? באמת?
היזמים צריכים הרבה פעמים... יש כאן שלושה מסביב השולחן, ללכת את המייל בעצמם, לפני שהם, כלומר, תגיד לי מישהו, תשמע, תלך שם, יש בוץ, ויחזור לך אחרי שנה, אם נעלה מלחוד, מרוואה, נכון, היה שם בוץ. זה יזמים.
לא תמיד, לא תמיד, בתור מי שחווה את הדרך הזו, אני יכול להגיד לך שמהתשובות השליליות שקיבלתי וקיבלתי פה ושם, למדתי המון, זה חשוב, חשוב גם להבין מה התשובה השלילית ולמה, ולנסות לשפר את החברה ואת המוצר ואת הוויז'ן.
אולי אני סתם בגלל שאני זבל, אנשים לא, זה יכול להיות.
לא, אני חייב להגיד לך משהו ש... קודם כל, ככל שעבר יותר זמן, אז היכולת לראות יותר חברות מתחומים שונים, מאפשרת לי לפחות לקבל תמונה יותר רחבה מהשבועות הראשונים שהייתי בקרמל, עדיין סופר צעיר, אבל העובדה שאנחנו מחולקים סגמנטלית, והחברות שאני רואה הם בעולם של IoT, drones, AR, VR, ואני יחסית מפוקס, אז התרומה שאני יכול להביא לחברות האלה יותר גדולה מסיטואציה שבה הייתי מסתכל על הרבה מאוד חברות, והייתי... חסר אינטואיציה או חסר היכרות עם אנשים רלוונטיים באותם אזורים, וזה שאנחנו יחסית מוקדם.
אז בוא נדבר שנייה על נושא שאתה מוקד בו וגם יש לך בו ניסיון. כולם מדברים היום על, 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 על voice computing, על
בוטים.
על בוטים, virtual assistant. מדברים על זה שבעשר שנים האחרונות הכל התרכז לתוך הטלפון, היום הקוברים מתחילים לצאת מהטלפון ל-ambient computing. אתם עשיתם מחשב שהוא בכלל באוזן שלך. מה, איך אתה רואה את העולם הזה? לאן זה הולך?
אז זה באמת עולם שיש לי המון פשן אליו. אני מנסה לצאת עם הצעות דרמטיות, אבל...
תן, אחרי זה כותרת, בחייך.
לגמרי. בואו נצטרך רגע על גוגל ואמזון.
כן.
אקו, קצת מספרים. אקו נמצאת היום במעל 10 מיליון בתים. סירי עושה פרוססינג ל2 ביליון שאילתות ווקליות בשבוע. ו-20% מהשאילתות על אנדרואיד מבוצעות קולית, ובקצב אקספוננציאלי שמטפס למעלה.
אז עם שלוש פלטפורמות כל כך חזקות כאלה, איך בכלל יש מקום ליזמים צעירים להיכנס לעולם הזה?
אז השאלה איפה? אז אם מסתכלים על אמזון, אז באמת אמזון לוקחת את השכבה החומרתית, למרות שהיא פותחת אותה לסרט פארטיז, אבל כנראה לא ליזמים, ולקבוצות כמו לנובו ואחרות, והיא מטפלת גם במודולים הטכנולוגיים של ה-ASR וה-NLP שנדרשים בשביל לפתח את השכבה האפליקטיבית, אבל השכבה האפליקטיבית...
שנקראת סקילס באמזון?
שנקראת סקילס, נועדה לאותם יזמים שרוצים לבוא ולפתח יכולות חדשות. אז,
כמה אנשים משתמשים בסקילס, אתה יודע? כי אני יודע.
כמה אנשים משתמשים?
כמה משתמשים יש לסקילס באמזון, ממוצע.
תספר לי.
באזור האפס.
באזור האפס. למרות שיש מעל 10,000 סקילס.
תסתכל על כמות המשתמשים והריוויוז, יש בכל סקיל באפסטור, אתה רואה כמה אנשים משתמשים בזה, אתה רואה יש ריוויו אחד, תמיד זה שבנה את הסקיל, ומעט מאוד משתמשים. אנשים, היכולת לעשות דיסקאברי לסקיל, הוא מאוד מאוד נמוכה.
נכון, הדיסקאברי הוא בעיה מאוד משמעותית.
אז אתה יודע, אז אנשים כן קונים את האקו.
אבל בעיקר סביב היכולות הבסיסיות שלו, אתה אומר.
הם משתמשים בזה להפעיל מוזיקה וטיימרים במטבח.
נכון, למרות שיש אפליקציות, הסקילס שכן הופכים להיות במס, זה הסקיל של אובר והסקיל של דומינוז, זה דברים שאנשים קצת כן מכירים, ובאמת מאוד מאוד פשוטים.
כלומר, אנשים אומרים, אלכסה, get me a Uber.
בדיוק.
זה אנשים עושים, ואלכסה, get me pizza.
נכון.
אוקיי, ומה, איזה, אתה, אני בטוח שלפחות 2-3 יזמים מקשיבים לנו, מה מעניין אותך בעולם הזה? כלומר, איזה מיזם יבוא אליך ואתה תגיד, בונה, בזה אני משקיע.
אז יש כמה אזורים. באזור הכי פשטני זה לקחת משהו כוס, איזשהו כלי טיפש.
זה היה אפקט של כוס על שולחן.
ולהפוך אותו למקשיב.
תראה מה זה, לפני 10 דקות הוא לא היה בפודקאסט, עכשיו הוא עושה אפקטים קולים.
אז, וזה אנחנו רואים כבר מכונות כביסה שמקשיבות, ומקררים שמקשיבים, ומדיחים, וכל home appliances, ומכוניות שמקשיבות, ושעונים חכמים שמקשיבים, ובעצם יש מכונות שפעם לא הקשיבו, שהיום הן מקשיבות, שמלוות אותנו כמעט בכל פעולה שאנחנו מבצעים מהלך היום. ובחלק מהאזורים אנחנו קהל שבועי, כמו באוטו. אז שם יש המון מקום לבוא ולעשות אפליקציות שמבוססות קול, שמשפרות איזשהו תהליך שאנחנו היינו רוצים לממש באחת מהפוזיציות האלה.
שמתממשקות לאלקסה, סירי וכולי?
קורטנה, הלו, באוטו יש קורטנה.
בדיוק.
כן.
אז סביב אחת הפלטפורמות האלה, אני כרגע אגנוסתי לפלטפורמה, אבל לבוא ולנסות להסתכל על אותם סיטואציות בחיים שבהם יש לנו את הגישה פתאום למערכת הזאת, ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל להקל את איזושהי פעולה שאנחנו רוצים לעשות. עכשיו, יש כל מיני קריטריונים ששווה להסתכל עליהם, אז בן אדם יכול לדבר פי ארבע יותר מהיר ממה שהוא כותב, או voice בעיקר רלוונטי לאזורים שבהם אנחנו רוצים להסתכל על אזורים ממוקדים, ושאנחנו רוצים שהידיים שלנו יהיו משוחררות, אז ושם שווה להתפקס. אז קבוצה אחת, לבוא לעשות פעולות פשוטות. דוגמה לזה זה אובר. אני הולך תוך כדי שאני מכין את האספרסו בבוקר ואני רוצה שהמונית תגיע, אז אני פשוט צועק לאלקסה שתזמין את האובר. קבוצה שנייה זה קבוצה שבה אתה יכול להפוך סביבה לחכמה. והיא נורא מבוססת על המיקום. לדוגמה, מסעדה. אתה יושב במסעדה ואתה רוצה להחליף את המלצר. אתה ממקם לעצמך איזשהו אקו קטן שיושב לידך. אתה שואל אותו מה מנת היום, אתה שואל אותו מה מומלץ, אתה שואל, אתה מבקש חשבון, ואתה יכול לבצע כל מיני פעולות שבעצם מבוססות על איזשהו עולם סגור של בקשות.
ראית כבר כזה למסעדות?
לא.
גם אני לא.
דרך לזה.
יאללה.
ולמלונות. אז הווין בווגאס הם לקחו כל מיני אקוים של אמזון, פיזרו אותם בחדרים, ואפשרו לכל אחד שנכנס לבוא ולפתוח את הבילונות.
כלומר, פרסונל בטלר כזה.
בדיוק. עכשיו, ויותר מזה, אתה יודע, השלב הבא יכול להיות, אתה לא צריך כבר את ה... אתה לא צריך לקרוא לבלבוי, אתה לא צריך לבקש מהקונסיירז' להזמין לך מקום במסעדה. כל הדברים האלה יכולים לעשות על ידי אותו אמזון אקו שיושב בעצם בתוך החדר.
החלום שלי שזה יהיה בהשכרת רכב. זה המקום שנכין תקעו בחול, שאני בא...
טוב, אנחנו הולכים לעולם שבו לא תצטרך לזכור את הרכב, אז החלום הזה בסופו של דבר יגשים את עצמו ויעלם.
כרגע החלום שלי הגדול זה לא לדבר עם אף אחד מהרגע שאני יוצא מהבית, ועד הרגע שנכנס למיטה המלון, לא לדבר עם אף אחד. כלומר, שכל התהליך יהיה סימלס, ובאמת...
טוב, כבר יש לנו שני סטארט-אפים שככה בחמש דקות האחרונות.
להביא טיפוס מסוימים. אז קבוצה שלישית, והקבוצה מסובכת, אני חושב שבעלת הפוטנציאל הגדול ביותר, היא לבוא ולקחת יכולות שהן אינרנטיות רק ל-voice computing, ולמצוא להם אפליקציה שתתאים רק להם. אז אובר לא יכול לקרות לפני שיש פלאפון, נכון? שיש לך בעצם GPS. אז בוא נחשוב את הדברים, היה אפשר רק לייצר ברגע שיש לך אקו כזה שיושב פה. אז נגיד, אקו שיושב, הוא מקשיב לשיחות שלנו, ובסוף מוציא את הדברים החשובים בתוך השיחה, מייצר מהם אקשן אייטמס ושם לנו אותם על היומן. אז שילוב של AI ו-voice computing יכול לבוא ובאמת לשפר פרודוקטיביטי. צריך לעשות לחשוב על דברים שבהם בגלל היכולות המתקדמות האלה של הזיהוי דיבור ושל הניתוח קונטקסט, מה אפשר לעשות היום שאי אפשר לעשות פעם, ואיזה אפליקציות אפשר לבנות עליהם.
אז איזה סטארט-אפים מעניינים יש בתחום הזה בארץ?
LifeBeam.
בסדר, נו, חוץ ממה שאתה עשית, בואו.
תשעה חודשים מאז שהפכת להיות ליזם, אמרת הרבה לא, אמרת גם כן, השקעת כבר באיזושהי חברה?
כן, 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 השקעתי. השקעתי בקבוצה מדהימה של אנשים, ש... פיתחו מוצר שמאפשר למכשירים לדבר.
איך נקראת החברה?
זו אמירה גדולה, לחברה קוראים פרוטיאן.
אוקיי, מה הם עושים?
הם מטמיעים איזשהו סוכן חכם בתוך האלקטרוניקה, שמאפשר את האלקטרוניקה לדווח החוצה את המצב הבריאותי שלה. לדווח החוצה כשיש איזשהו שינוי ב... פרמטר מסוים, פרמטר פיזיקלי, שיכול לתת איזושהי אינדיקציה מוקדמת לזה שמשהו רע הולך לקרות למערכת.
מה אומרת, נגמרת לי הבטריה?
זה כבר היום אתה יכול לעשות. כי היום אתה כבר יכול לקבל מתח בעצם מאיפה אתה צריך לקבל ולתת אינדיקציה. אבל הם נכנסים ממש לקרביים של האלקטרוניקה, לקרביים של הצ'יפים, והם מודדים אותם ממש כמו שאתה היית שם עכשיו איזשהו סנסור, שייתן אינדיקציה לפני שאתה תחווה איזושהי שפעת או מחלה כזו או אחרת, God forbid, ועל ידי זיהוי סימפטומים מוקדמים, לבוא ותת אינדיקציה שהמערכת הזאת עלולה להיחשב, ובעיקר במערכות שאנחנו לא רוצים לאפשר להם בכלל דאונטיים, בחוות שרתים, במכשור רפואי, במכוניות אוטונומיות, ובכלל אנחנו רואים שהרבה יותר mission critical systems, הם כבר לא מטוסים ענקיים שיכולים לעשות redundancy, ולשים עשרות מעבדים, ויתירות אינסופית, כי אין רגישות למחיר. אנחנו רואים מוצרים, שהיום הם מערכות שמקבלות החלטות, שהן הרבה יותר זולות, וצריכות להיות הרבה יותר אמינות, ובמחירים שפויים שאפשרו להם להתפזר בצורה המונית. ועל רקע כל הדברים האלה הבנו שהטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיה שמאוד מעניינת אותנו.
אז מה היה תהליך השקעה בהם? להעביר השקעה ראשונה בקרן שברוך השם, אז פגשת אותם והתלהבת וישר אמרת כן, או שאחד בחרדנו אותם?
האמת שהתהליך היה מאוד תכליתי, ובכלל גם זה עוד משהו שאנחנו רואים שהוא משתנה בכלל באקוסיסטם הישראלי, זה שההחלטות על השקעות נעשות הרבה יותר מהר.
למה זה בגלל תחרות?
בגלל תחרות, בגלל שהם יודעים קצת יותר מהר להגיד שזה מה שאנחנו רוצים. העובדה שפיתחנו איזושהי תזה שמסתכלת על האזור הזה, וכשהגיע איזשהו פתרון לבעיה שהגדרנו אותה כבעיה מהותית, אפשר לנו לקבל לך את הרבה יותר מהירה, כי הכרנו את השוק, ידענו שיש צורך אמיתי לדבר, ופה בעצם הדיו דיליג'נס היה בעיקר סביב פיינטיונינג.
הבנתי, אז אתם עובדים בשיטה שונה מקרנות אחרות, כלומר, אצלכם כל שותף הוא מתמחה, ו... אתה יודע מה אתה מחפש בגדול, וכשאתה רואה סטארט-אפ בנושא, אז אתה אומר, אז הפיט הוא יחסית מהר, וצריך לראות שזה רק, אין שם מיצגי שעה ועניינים, ורצים. בהרבה משקיעים אחרים, הם אומרים, מה מעניין? הם רואים, לא יודע, 400 חברות, משקיעים באחת.
בול. אז אנחנו מאוד משתדלים להיות כאלה. אנחנו גם בשותפות, כל אחד הוא, יש לו סגמנט שהוא אמור להיות מקצוען בו.
אז אתה שר לענייני?
IoT.
IoT. ורכב אוטונומי, נכון?
נכון. אז...
רכב אוטונומי הוא גם כן סוג של IoT.
כן, נכון.
כן.
ומה השותפים האחרים מתעסקים?
אז יש את אבי זאבי שהוא עוסק, הוא הגור של פינטק וביג דאטה, ויש את רונן שהוא מגדיר את זה יפה, זה ABCD, זה AI, ביג דאטה, קלאוד ודאב-אופס, ודני כהן שעוסק בכל מה שנוגע לקונסיומר, ושלמה דוברת שעובד יחד איתי על אוטומוטיב ואינדסטריאל, ועושה גם דיג'יטל מידיה, ושותף צעיר חדש שהצטרף כמוני בשם עומרי, הוא בעצם מצטרף לגזרות של רונן ואבי.
הבנתי. אז כמה שותפים בסך הכל?
6.
וואו, זה המון. אתה מבסוט?
מאוד.
טוב, מפיב, אני חושב שלמדנו די הרבה היום.
נכון. דיברנו על לדבר עם מכונות מכשירים. דיברנו על חרדה לפני טיסה ולפני פודקאסט. סתם, לא חרדה, התרגשות. ובעיקר...
נראה לי מי שהיה טייס בחיל אוויר חרדה, זה לא...
לא, לא, זה לא. זה לא המילה. ודיברנו גם על אירועים מכוננים שבעצם גורמים לאנשים לעשות שינויים. ובמקרה שלך, טרגדיה שבעצם הביא אותך מלהיות טייס ולהיות יזם. ואחרי זה משקיע. אז... צפיקה, המון המון תודה שהצטרפת אלינו. צפיקה רון, ותודה רבה להילה בר, המפיקה שלנו, נבות וולק, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.
יאללה, עשה חיים ורים. יאללה, ביי.